ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו.
בשבוע שני סיפורים על משפחות אומללות, כל אחת בדרכה שלה. בסיפור הראשון קראתי כמותה אישון בשדה התעופה. הם נשואים כבר 20 שנה, 4 ילדים, 3 דירות והכנסות משותפות שמאפשרות להם לנהל אורח חיים נעים. כלפי חוץ הכל היה בסדר, אבל בתוך הבית היו בעיות. כעובד בכיר בהייטק, עבודתו דרשה ממנו טיסות רבות ואינטנסיביות. כעבור שבועיים בחודש הוא היה בחול. נסיעותיו הכניסו אוויר רב לתא המשפחתי ואפשרו לשניהם לנשום בו לרווחה. ואז הגיעה הקורונה והעולם נסגר והוא נשאר בבית ולא טס. חברה שעובד בה הבינה שלא צריך לטוס לחול בשביל לערוך ישיבה ואפשר לעשות הכל בזום, והנסיעות שלו נמחקו כמעט לחלוטין, ויחד אימה נשאב האוויר מהבית ונהיה מחניק, מאוד מחניק. זה התחיל בהערות קטנות, מאיפה החצאית הזאת, אני לא זוכר אותה, למה לא סיפרת לי שקנית אותה, למה ישבת עם חברה בבית קפה, מספרת לה דברים שאת לא מספרת לי? למה לא עשית כביסה היום? על מה הוצאת בסופר פארם 564 שקל? למה אבא שלך לא היה נחמד אליי היום? למה עשית לייק על הפוסט של גיא נדלקת עליו? את בקשר איתו? על מה דיברת עם אחותך שיחה של 52 דקות? רק כדי שתבינו את התמונה, גיא הוא גיסה הבעל של אחותה. הוא יודע כמה זמן היא שוחחה עם אחותה, כי הוא בודק לה באופן אובססיבי בטלפון וחסר לה שהיא תגיד משהו. אבא שלה לא נחמד כי ההורים שלה יודעים מה עובר עליה. כל כרטיסי האשראי שלהם על שמו, גם זה שהיא עושה בו שימוש. למרות שיש להם עוזרת פעמיים בשבוע, הוא דורש שהיא תתחזק את הבית ברמה של בית מלון, כולל סדינים מתוחים וכביסה מדי יום. את החברות שלה הוא שונא ודורש להיות החבר הכי טוב שלה, כולל זה שמייעץ לה מה ללבוש ואילו בגדים לרכוש. מחני כבר אמרתי, תחשבו על תא אישון מזכוכית בשדה התעופה של טורקיה ב-1980, ככה היא הרגישה בבית, מחניק ומרעיל. היא אמנם ניסתה להתנגד ורבה איתו, ואפילו שיתפה את הוריה בסיוט שהיא עוברת, אך לשווא. המריבות רק הפכו אותו ליותר אובססיבי. הוא נעשה אגרסיבי יותר, דיבר אליה מגעיל גם ליד הילדים, ועשה לה את המוות. למרות שאבא שלה התחנן אליה, היא סרבה לעשות את הצעד ולהתגרש ממנו, והמשיכה לשאת את ההתנהגות האובססיבית שפעמים רבות נדמתה לה בטעות כמו אהבה. בפועל זו הייתה התעללות רגשית שהשפעתה על הגוף דומה לשהייה ממושכת בתא אישון צפוף מרעיל. עד שהיא גילתה במקלחת גוש בשד. היא קבעה מיד תור לרופא ועברה את כל הבדיקות באופן מיידי והתוצאה הייתה סרטן השד. דרגה 2, שצריך ניתוח מיידי ואז סדרה של כימו. הוא היה שם לצידה ב-100%, ליווה אותה ותמך בה, אבל הוא לא השאיר מקום לאף אחד אחר. איכשהו בכל פעם בבית חולים הוא גרם לאחותה ולהורים שלה להרגיש שהם מפריעים, הצליח לריב איתם ובפעם האחרונה הוא עלה שלב והסביר להם שהם מיותרים, ומאחר שהם באו רק בשביל לצאת ידי חובה, הוא מציע שיעופו כבר לכל הרוחות. זה הסתיים במריבה מאוד גדולה שלו עם המשפחה שלה, מריבה בה הם אמרו לו מה הם חושבים עליו, והאשימו אותו שבגללו היא חטפה את הסרטן, והלוואי שכבר הייתה מצליחה למצוא כוח להעיף אותו. כשהיא סיימה את הטיפול היה ברור שמשהו גדול קרה. הוא אמר לה, או אני או ההורים שלך, והודיע לה שאם ההורים שלה שם, הוא הולך ויעזרה עוז ואמרה לו שהוא יכול ללכת. נדהם מהתגובה הוא עזב את בית החולים ונהג הביתה כמו מטורף בנסיעה שהסתיימה בתאונת דרכים. איכשהו הוא נכנס בגדר ההפרדה בין שני נתיבים, הרס את האוטו לחלוטין ונפצע בעצמו. הוא הוחזר לבית החולים באמבולנס עם חשד לשבר ברגל. רגלו גובסה והוא האשים אותה ואת ההורים שלה בתאונה כי בגללם הוא עצבני ונהג בו מטורף והפך את החיים שלה לגיהנום. הפעם היא כבר ידע שיש מחיר כבד להתעללות והודיע לו שיוזב את הבית ושידאג שאימא שלו תטפל בו. היא עברה עם 4 ילדים להורים שלה, אבל לא הסכימה לפתוח בהליך גירושים נגדו. היא פחדה, היא רצתה לסיים את הטיפולים, לחכות שיורידו לו את הגבס, שאולי משהו ישתנה. אלא שגירושים הם לא תוכנית כבקשתך, והשבוע הגיע שליח עם מעטפה לבית הוריה. הוא הגיש בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני, אליה צורף מכתב מעורך הדין שלו, שמסביר שהוא החליט להתגרש ממנה, כי היא עזבה את הבית ונטשה אותו פצוע בתאונת דרכים. מי ישמע? מסתבר שלפעמים מישהו אחר צריך לקבל עבורך את ההחלטה. לסיפור השני קראתי חוקי הפורמט. כשהייתה ילדה היא חונכה באיומים. אם לא תוכלי, יבוא שוטר. אם לא תסדרי את החדר, לא תיפגשי עם חברה. אם לא תקבלי תעודה טובה, לא תצאי למחנה קיץ. וכך הלאה, דפוס האיומים הזה נטבע בה והפך לחלק ממנה, והביאה אותו עמה לנישואים. מראשית נישואיהם היא נהגה לאיים על הילדים וגם עליו. אלא שבעוד שעמדו לרשותה מגוון איומים על הילדים, כל מה שנוגע אליו היה רק איום אחד, נשק יום הדין, אני אתגרש ממך. האיום הזה עבד יפה, כי בשבילו לממש אותו הוא רצה הרבה ילדים, הם הביאו 5 ילדים לעולם, ובד בבד הוא הפך לבעל צייטן וכנוע כדי שהיא לא תתגרש ממנו. הוא היה אחוז אימה מאופציית הגירושים, בגלל שההורים שלו עברו גירושים שהוא היה נער בן 17, והוא הרגיש באותה תקופה שמסעית ענקית התנגשה בקירות הבית ועברה דרכם, דורסת הכל. מאז הוא חי בהישרדות. איומי גירושים יכולים להרוס לכם את החיים גם בלי שהתכוונתם, שלא תגידו שלא הזהרתי, תראו מה קרה להם. היא אימה בגירושים כי היא מכירה רק את שיטת האיומים, אבל היא הביאה איתו 5 ילדים וממש לא רצתה להתגרש. גם הוא לא רצה להתגרש, אבל אופציית הגירושים הייתה נוכחת בחיים שלו, והוא ראה בה טרגדיה שיכולה להתרחש בכל רגע. אז הוא הכין את עצמו לגירושים בלי לרצות להתגרש. שורד, כבר אמרתי. הוא פתח פרופיל פיקטיבי באינסטגרם, והתחיל לעקוב אחרי נשים ולפתח עם הנסיכות ולנסות לפגוש אותם, והפך לצייד מומחה, אבל הוא מעולם לא נפגש. הוא התאמן בלפלרטט, התאמן לקראת היום שאחרי, היום שבו היא תממש את איומיה ותתגרש ממנו. לה כמובן לא היה מושג, והיא המשיכה בשלה, ופעם ביומיים אימה עליו בגירושים. איך אני יודעת? תכף תשמעו. בגידות בסופו של דבר מתגלות, הכל מתחיל ונגמר בטלפון הנייד שלכם. זה שצמוד אליכם ואתם בטוחים שהוא מאובטח מכל הכיוונים. אתם טועים, תמיד מידע זולג איכשהו החוצה. אז מה שקרה שם זה שהיא פתחה פרופיל אינסטגרם והתחילה להיות פעילה. מאוד בקטנה כי לא היה לה מושג מה עושים. היו לה 23 עוקבים והיא רצתה עוד, והיא ביקשה ממנו לעקוב אחריה באינסטגרם, והוא אמר לה שהוא לא באינסטגרם והוא אין לו מושג איך עוקבים. פה היא התחילה לחשוד. היא זכרה בבירור שמותקן לו אינסטגרם בטלפון, ולא הבינה למה הוא מכחיש. אז היא מיד אמרה לו שהוא משקר, והיא מה שתתגרש, אם הוא לא ייתן לה את הטלפון שלו מיד כדי לבדוק. והוא ענה לה, אז תתגרשי כבר. הלם. שוק, תדהמה, היא פרצה בבכי מר, זה לא היה בתוכנית שהוא יגיד לה תתגרשי כבר, לא היה בתוכנית שיהיה לו מה להסתיר, ולא היה בתוכנית בכלל שהוא לא יציית לה בקניעה, הוא שינה את כללי הפורמט, והיא חשה שהאדמה נשמטת מתחתיה. כשהגיעה לייעוץ יחד עם אחותה, אמרתי לה שאני לא משוכנעת שהם הגיעו לסוף דרכם, ושלחתי אותה להתחיל טיפול. היה לי ברור שאף אחד מהם לא רוצה להתגרש, ושהם משחזרים דפוסי עבר, וכלואים בתוך חוקי פורמט שמאמללים אותם. אחותה התאכזבה, אבל היא הקשיבה ואמרה שהיא בכלל לא רוצה להתגרש, למרות שבמשך שנים שניהם התנגדו לטיפול. כשהקשר גוסס ורוצים להציל אותו, ההתנגדות מתפוגגת ומוכנים לנסות הכל. היא חזרה הביתה והציעה לו טיפול. הוא הסכים בהקלה, ושניהם הגיעו לטיפול מתוך כוונה להציל את הבית, ככה הם הגדירו למטפלת הזוגית. בטיפול הוא סיפר הכל, איך פתח פרופיל פיקטיבי, איך רצה לבדוק שיש לו יכולת לתקשר עם נשים אחרי כל השנים איתה, איך נמאס לו להיות כנוע וצייטן, ואיך הוא אוהב אותה ולא רוצה להתגרש. לקח זמן לפרק את דפוסי העבר, לקבוע חוקים חדשים, לפתח פורמט חדש ובכלל להתאושש מהטראומה. אבל אז היא התקשרה וסיפרה שהיא מרגישה שהם צלחו את המשבר, ששניהם יותר מאושרים, ואיזה מזל שהיא הקשיבה לי וניסתה טיפול. כמה שעות אחר כך הגיע שליח עם זר פרחים ופתק, תודה שלא נתת לי לשקוע להליך גירושים, תודה שעזרת לי להציל את הבית.